גם מדיטטיבית. אפשר להקשיב לשיחה מכל הגוף לנינוחות. אני נדליק איזה אור מאחורה, קצת כמה אורות, זה מרגיש לי חשוב. הצדדים. שומעים אותי מאחורה? אז אני ממש רוצה להביע את הערכה שיש לי ולנו על התרגול המסור. מאוד מחמם את הלב. לשבת ביחד ולתרגל ביחד ולהרגיש את את התמיכה ההדדית, את ההתמסרות. ואני רוצה לפתוח הערב, אפשר להישאר עם עיניים עצומות. אני אקריא לכם קטע מתוך הספר כך שמעתי של יעקב רז, שאומר כך: האמת הנאצלה הראשונה של הבודה אומרת, יש צער, דע אותו עד סופו, כמו לדעת רחוב, כלומר ללכת בו. יש צער, דע אותו, אצילות של אמת. האמת הנאצלה השנייה של הבודה אומרת, הצער נוצר בשל הצמאון להיות במקום אחר מן המקום בו אני נמצא. צמאון להיעדר כאב, צמאון להמשך העונג, צמאון להיות, צמאון לא להיות, צמאון לעני טוב יותר, והצמאון להפסקת הצמאון, שהוא הכואב מכולם. צער על כאב, צמאון על צמאון. האמת הנאצלה השלישית של הבודה אומרת, שחרור לא יבוא בשל סיפוק הצמאון לסוף הצער, או כאשר תנוקה החצר ממיני הצער. השחרור הוא המרחב שבו הצמאון עצמו נשמט. פוסק. שוכח, בטל. בשפתו של הבודה השחרור הזה נקרא ניבאנה או נירוונה. ומתוך שמיטה זו יש דיבור, קימה, נגיעת יד, יציאה לכיכר, שנעשים בתואם, זה אחר זה, עקב אגודל בשימת לב. כמו מיתר מכוון היטב, לא מתוח מדי, לא רפוי מדי, לא התנתקות ולא הצמדות, לא נצחיות ולא חידלון. לא הצימאון לעוד, לא הצימאון ללא עוד. איזה יופי, אה? יודע מה לכתוב יעקב רז. תיאור כל כך יפה של, של ארבע אמיתות. ואני רוצה להזמין את כל מי ששמע כבר אלף פעם על ארבע אמיתות, להקשיב כאילו זו הפעם הראשונה. הנה כבר לשמוט את ה... את ה-knowing mind, זה שמכיר את, את הנושא, כן? ולפגוש את הלימוד והתרגול הזה כפי שהוא רלוונטי לי ממש עכשיו, או איכשהו היה רלוונטי למה שהתרחש היום. זה אחד ה-teachings, שוב, אין לנו מילה טובה, שאנחנו מנסים לתרגם את זה כשיעורים לפעמים, אין לזה מילה טובה למילה teaching. אחד הטיצ'ינג זה, אני חושבת, הכי יפים בתמצות, באלגנטיות שלו. אני יודעת אם אתם מסכימים או מסכימות איתי. איך הכל נמצא בכמה משפטים פשוטים, את כל הדרך כולה. וזה מעניין להסתכל על ארבע אמיתות, שבאמת אפשר ללמוד אותן כמין איזה, באמת השקפה שאפשר להרהר בה. וחלק מה שאני אעשה ככה בהתחלה, זה להסתכל על זה בפרספקטיבה רחבה. וגם זה בעצם תרגול שממש מופיע בהדרשה על ביסוס תשומת הלב, כהנחיות להתבוננות בחוויה עכשיו. זאת אומרת, לא איזשהו לימוד על, אלא הנחיה איך להסתכל עכשיו על החוויה שלנו. אז זה מחזיק גם את זה וגם את זה. לכן זה באמת כל כך עשיר הלימוד הזה, שאפשר לתת אותו גם לאנשים שלא מכירים כלום מה לדרמה, מין איזה מבוא למה הבודה לימד, וגם אפשר להמשיך ולחזור על זה שוב ושוב, כי זה בעצם הולך ללב של העניין. אז אני אדבר עוד קצת על דוקה, בסדר? התבאסתם? דוקה, מקור לדוקה, והפסקת הדוקה, כן? אז כבר שימי כבר הלכה קצת את הצעדים, אני ככה אמשיך אותה ממה שהיא דיברה אתמול והיום בבוקר. וסימי הזכירה שני אופנים שבהם משתמשים במילה דוקה, ואני רוצה ככה להגיד עליהם עוד משהו, כי באמת זו מילה שמופיעה בכל מיני הקשרים בכתבים המוקדמים, בסוטות, ובכל מקום היא מתייחסת למשהו קצת שונה. אז יכול להיות שלחלקכם זה יהיה מאוד ברור עכשיו, ולחלק אולי לא, אז יש כאן ככה תודעות שונות והיכרות שונה עם הלימוד הזה. ההקשר הראשון שגם סימי התייחסה אתמול, המילה דוקה, זה באמת כמאפיין של החוויה ושל המציאות שלנו. כמאפיין של אי-מהימנות, unreliability. שבאמת שום דבר בחוויה שלנו אי אפשר באמת להישען עליו. קור רגע שנייה להרהר, אם יש משהו שבאמת אפשר להישען לתוכו לנצח. יש הזמנה להירהור עמוק לגבי, כן, המאפיין הזה של המציאות. האם יש דבר כזה? זה המובן אחד של המילה דוקה, שבעצם אפשר להגיד, בזה צריך להיווכח. כן, במאפיין הכל כך לא מעודד בשמיעה ראשונה. נכון? כן, זה ה... שנייה, כן, תמיד צריך, בסופו של דבר צריך להחזיק את כל ארבע אמיתות ביחד, כי לבד זה לא מעודד. זה מובן אחד. מובן אחר שהמילה דוקה מופיעה, ושוב זה כבר היה נוכח בשיחה של סימי, גם אתמול וגם היום בהנחיות, זה המובן של דוקה כאי-שביעות רצון, כחוסר סיפוק וסבל מנטלי. אתם רואים את ההבדל בין שני המובנים, כן? בין דוקה בהקשר הזה ובין דוקה בהקשר הזה? את הדוקה במובן הראשון, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים להיווכח שזה המאפיין של המציאות שלנו. מאוד קשור להיווכחות בהראיות, בגלל שהכל כל הזמן משתנה ולא יציב. כן? אז אין שום דבר שהוא באמת מהימן כמקום שאפשר ממש להתיישב בו. זהו, הגעתי. בדוקה במובן השני של, עכשיו אני אצמצם את זה למילה סבל מנטלי, ואני רוצה לדבר על זה בהקשר הזה, את הדוקה הזו אפשר להפסיק. אוקיי? אתם איתי בהבדל, לפעמים זה חמקמק נורא העניין הזה, שהוא משתמש כן, נכון, זה מאוד מאוד חמקמק הסיפור הזה. אני הרהרתי בזה היום. היום הוא משתמש באותה מילה. כי אחד זה המאפיין של המציאות, ואת השני, זה בעצם האמת השלישית, שאומר את את הדוקה במובן של הסבל המנטלי, אפשר להפסיק את הדוקה הזו. לא נפסיק את השבריות של החיים. לא נפסיק את הארעיות, או את האי-מהמנות. אבל את הדוקה במובן של אי-סביעות הרצון שלנו מהשבריות, הארעיות, אי-מהמנות של החיים, והסבל שכרוך באמת הפשוטה הזאת, לא כל כך קלה לעיכול, אבל מאוד מאוד פשוטה בירור קצר על החיים שלנו, את הסבל ביחס לזה בהחלט אפשר להפסיק. כשהבודה יצא לדרך, הוא בעצם יצא לדרך כדי להפסיק את הסבל המנטלי שכרוך בדוקה הזו של האי מהימנות, השבריריות, הארעיות. איך אפשר להשתחרר מהסבל המנטלי שכרוך בתודעה רגילה וזה שנחלה, נזדקן, נאבד את מה שיקר לנו, נקבל את מה שאנחנו לא רוצות, לא נקבל את מה שאנחנו רוצות. כן, מי שמכיר את ארבע המיטות ככה, הוא מונה אותם. וכמובן המוות, גם שלנו ושל אחרים ואחרות. אז הוא יוצא לדרך הבודה, הוא יוצא לדרך כדי להבין איך אפשר להפסיק את הדוקה במובן של הסבל המנטלי, כן, שעולה כשהתודעה שלנו פוגשת את האמת הזאת של החיים. ואני רוצה להקריא לכם משהו של פמה צ'ודרון על זה. אני נורא צמאה היום, גם אתם? אני לא יודעת מה קורה היום. לא, יש לי. אז תסלחו לי שאני צריך לשתות הרבה פעמים. שמה לב, נראה לי שנייה יבש. אבל יש לי נורא מתייבש. כן. אז פמה צ'ודרון. היא אומרת ככה. אם מוותרים על התקווה שאפשר להכחיד חוסר ביטחון וכאב, נקבל אומץ להירגע עם הראיות, עם ראיות המצב שלנו. יש מילה כזאת ראיות? לא, היא מדברת ראוע. אין מילה כזאת? טוב, אז המצאתי, זה התרגום שלי מהאנגלית. זה, כן? כן. להירגע עם רגע הווה, להירגע עם המוות, לא להתנגד לעובדה שדברים מסתיימים, שדברים חולפים, שלדברים אין מהות קבועה שמחזיקה לנצח, שהכל משתנה כל הזמן, כל רגע. לא בטוח שקל להירגע לתוך זה. הנה הדוקה. אז תהליך ההתעוררות שלנו הוא בעצם תהליך של התפכחות. היום כזה הרהרתי במילה התפכחות. ניבידה. ופאלי, חלק מהתיאור של הבודה, איך התודעה בעצם משתחררת ומתעוררת. אחד מהדברים שמופיע, כן, אני לא תכף לקרוא לזה, זה איכות, אני אפילו לא יודעת אם זה ממש איכות של תודעה, נכון? זה לא בדיוק איכות, התפכחות, כן, בשונה נגיד ממטה, אוקיי, חמימות. אבל כחלק מההתעוררות שלנו, זה ההתפכחות הזו. כן, ההתפכחות שהחיים, יש פה אנשים במגוון גילאים, כן, ההתפכחות שהחיים באמת עוברים מהר. בגיל 20 ומשהו זה לא כל כך נראה ככה, אבל מגיל מסוים זה רגע, כן? וגם אני פה לא מהמבוגרות, כן? אבל, כן, אז ההתפכחות הזאת לזה שבאמת החיים לא מזמנים רק נוחות, כן? הם מזמנים כאב ואובדן, כן? ודברים שלא רציתי לקבל אותם. אז בואו נעצור רגע שנייה עם המילה הזאת, התפכחות, כן? תעצמו רגע עיניים ושנייה רגע תעוררו את ההתפכחות הזו, שהבודה מזמין אותנו, כי אם לא עוברים דרכה אי אפשר להתעורר. כי אחרת זה להמשיך לחיות באיזושהי אשליה שהיא לא בתואם עם המציאות. המילה התפכחות, אני חושבת שהיא תמיד יש בה משהו קצת כואב. תחשבו על התפכחויות אחרות שהיה לנו בחיים. רגע של התפכחות. וזה חלק מהדרך. כן? ואני חושבת שההתפכחות הזאת יש בה משהו שגם מביא לאיזו דחיפות. כן? הדחיפות הרוחנית. זאת אומרת, עם הזמן קצר, ולא תמיד יהיה לי את האפשרות, ואת הבריאות, ואת הפנאי, ואת המשאבים, ואת כל הדברים שמאפשרים לי באמת נגיד להשקיע את הזמן ככה, כן? זה רגע של התפכחות על הזמן הקצר שיש לנו פה, אז במה אני משקיעה את הזמן שלי? מה אני מטפחת בחיים? מה אני מזינה? אז אני ממש מזמינה ככה לראות איך התפכחות היא, כמה שהיא יכולה להיות דבר מכאיב, היא שלב הכרחי בדרך שלנו, כדי שהתודעה תתעורר מהאשליות, של קביעות, של ממשות, של שליטה, כן? משל, כל הדברים ששימי אתמול הזכירה לנו. אז אני יודעת ששמענו את זה המון פעמים, את מה שאני אגיד עכשיו, אבל איך שאנחנו צריכים לשמוע את זה כל כך הרבה פעמים. אם הסבל המנטלי היה בדברים עצמם, אז אי אפשר היה להתעורר, ואי אפשר היה להשתחרר. אתם איתי באמירה הזו? אחד הדברים שהבודה אומר, יש דרשה מאוד יפה, הוא אומר, כן, הסבל הוא לא בעין, הוא לא באובייקט שאני רואה, כן? הוא לא באוזן, הוא לא בצלילים, הוא לא בגוף, הוא לא בתחושות, הוא לא באף, הוא לא בריחות, הוא לא בלשון או בטעמים, והוא גם לא בתודעה או בתופעות המנטליות. כן? הדוקה זה בתגובה שלי לרגע הזה של המגע החושי בכל ששת החושים. אם הסבל היה אינרנטי לקיום, כן, של הגוף ושל החושים, של האובייקטים שאני פוגשת, של האובייקטים הפנימיים, כן, אובייקטים פנימיים זה הזיכרונות, והמחשבות, והתפיסות, והשקפות. אם הדוק היה בתחושות של הגוף, אז אי אפשר להשתחרר, כי אין לנו יכולת לשלוט בדבר הזה. זה החוויה האנושית. כן? אתם, נכון? שמענו את זה מיליון פעם, אבל איכשהו אנחנו כל מנסים לשלוט במציאות, כן? מאיזשהו מקום שוכחים ושוכחות שהדוקה היא לא בזה, היא במערכת היחסים שלי עם זה. כל מה שאנחנו עושים פה זה כל מה לשים לב מה המערכת היחסים שלי עם החוויה הנוכחית? כי אם הדוקה הייתה בחוויה, שוב, אי אפשר היה להשתחרר. כי חוויות באות והולכות, הנעים מתחלף בלא נעים, המרווח מתכווץ, פעם אחת אני עייפה ופעם אחת אני כבדה, ואז פתאום יש איזשהו גל של איזה זיכרון. אם החופש היה כרוך בחוויות האלה, אז אי אפשר היה להשתחרר, אז האמת השלישית לא הייתה רלוונטית. אבל אם החופש קשור למערכת יחסים שלנו עם החוויות, אז פה כבר יש לנו אפשרות. וכל התרגול שלנו, כל מה שאנחנו מטפחים ומטפחות כאן, זה באיזה אופן אני פוגשת את החוויה בצורה משחררת. לא החוויה עם העניין, אלא איך התודעה שלי פוגשת אותה. איך היא פוגשת כבדות, ואיך היא פוגשת לחץ, ואיך היא פוגשת זיכרון, ואיך היא פוגשת מחשבה שעולה, ואיך היא פוגשת את הגל הרגשי הזה שהופיע ועלה, ואיך היא פוגשת את החום ואת הקור, ואת המילים שמגיעות מבחוץ, ואיך היא פוגשת את המילים שמופיעות מבפנים. כל התרגול כולו זה לשים לב מה קורה ברגע המפגש. כמה הכל מתחיל מרגע המפגש. וזה לוקח אותי לעוד סוג של דוקה. אתם בסדר? אתם עוד ב... כן? יש שם... יש ערנות עוד לעוד דוקה? לעוד סוג של דוקה? בלי לבאס, אבל כדי... כן? כמו שאומר יעקב רז, דע אותו עד סופו. עד הסוף. כן? אז אתמול סימי דיברה על דוקה דוקה, נכון? אתם זוכרים? זה הזקנה, החולי, כן? וגם את הדוקה שקשור בשינוי, זה נקרא ויפרינמה דוקה. זה הדוקה שכוחה בזה שהדברים משתנים. והדוקה השלישית נקראת סנקרה דוקה. אוקיי? וזה הדוקה שהרבה פעמים הכי חמקמק לנו למה הכוונה. אז אני אגיד את התרגום שלי לסנקרה דוקה, כן? ואפשר לתרגם את זה בכל מיני אופנים. תעצמו רגע עיניים, ואני רוצה להזמין אתכם לראות איזה דימוי פנימי עולה לכם כשאני אומרת מה זה בעצם סנקר הדוקה, להתחבר, למה נראה לכם שהסנקר הדוקה הזאת, למה היא מכוונת בחוויה שלנו? סנקר הדוקה זה הדוקה של ההבניות המנטליות, של התבניות המנטליות. הדוקה של ההתניות, של הקונדישנינג. מה הדימוי הפנימי שעולה לכם באופן אינטואיטיבי כשאני אומרת הדוקה שכרוכה בהבניות המנטליות? אני רוצה להציע לנו לראות את הסוג הזה של הדוקה, שהוא בדיוק הדבר שמתרחש במגע החושי שלנו עם משהו, כל הסיפורים וההבניות שמופיעות במגעים החושיים הפשוטים. העין שלי קולטת, קרים לזה שאתם הולכים ורואים משהו, ולא בטוח מה אתם רואים, וכבר יש סיפור שלם? עכשיו, יכול להיות שהוא סיפור מדליק כזה, כן? לא יודעת מה ראיתי. אבל לפעמים בבת אחת, כן, שזה סיפור כזה מבהיל, מייצר סטרס, כן, מכווץ, והכל מרגע שהעין שלי ראתה משהו, ותח, ברגע הזה יש הבנייה שלמה שבונה סיפור שלם. אוקיי? זה, והרבה פעמים, כן, הסיפור הזה הוא סיפור שיש בו הרבה מאוד דוקה. עכשיו תיקחו את את הדבר הזה, ותנסו רגע לדמיין כמה כל תחושת העצמי שלנו היא בעצם סוג של הבנייה מנטלית שדרכה אנחנו חובות וחווים את העולם. אני פוגשת את העולם מתוך ההבניה המנטלית של אני ככה, זה אני, זה היא, זה הוא. מצליחים רגע להתחבר לה, תנסו רגע, אנחנו יושבים פה באולם, ויש פה הבניות מנטליות. נכון? את הרגע תדמיינו. כן? זה בום, זה כאילו הבניה מנטלית נפגשת בהבניה, אני מדמיינת את זה, כן? זה מין, כאילו בום, בום, כן? ככל שההבניה המנטלית יותר גדולה, כן? וככל שהפפנג'ות שלנו, כן? פפנג'ה זה סוג של הבניה מנטלית, אבל היא לא רק, יש הבניות מנטליות שהן יותר מעודנות, והן עדיין הבניות מנטליות, שזה לא התרבות מחשבתית, אלא זה פשוט הדימוי העצמי שאני מחזיקה כשאני הולכת בעולם. עשו רגע לחשוב היום, כשהלכתם כזה בשבילים, פתאום אפשר לקלוט שאני בדיאלוג עם מה שקורה, למרות שאף אחד לא מסתכל עליי, ואני בעיקרון לא בקשר עם אף אחד, אבל אני הולכת עם איזה דימוי מנטלי כזה. עכשיו, תנסו לחשוב כמה פעמים הדימוי המנטלי הזה הוא לא תמיד חיובי, נכון? לצערים, או לפחות אם הוא היה מאוד מרווח ופתוח, עוד ניחה. לרוב הוא מיד מקווץ, המקום של ההשוואה והביקורת, נכון? אז זה הדוקה של ההבניות המנטליות, זה הדימוי הפנימי שאני מחזיקה, זה התפיסות הפנימיות שכאילו אני ממש, דרכם אני, זה העולם שלי, כן? ככה אני חווה את העולם. אחד הדברים שאנחנו עושות ועושים בתרגול, זה כשלדעת את הדוקה עד הסוף, זה לראות גם את הדוקה הזו. זה לראות איך המופע הזה של העצמי, כן, את הקשר ההדוק בין הדימוי העצמי, ההאחזות בו, והדוקה שכרוכה בכל הדבר הזה. אוקיי? וכבר, עכשיו אני כבר התחלתי להכניס את המקור לדוקה, כן? כי כמו שהאובדן, או הצער, או הכאב, או אי הנוחות, כן, או הלא נעים, הוא לא סבל אם אני פוגשת אותו בתנועה שהיא פתוחה, כן, ולא הודפת, או לא נתפסת, או לא מתמצקת. באותו מובן אפשר להגיד שאם אני פוגשת את התנועה הזאת של ההבניות המנטליות, כי תמיד יש הבניות מנטליות. זה השקפות, זה התפיסות, כן, זה הקונדישנינג שלנו. כל אחד מאיתנו יש את ההבניות מנטליות שהן ייחודיות לאורגניזם הספציפי הזה. אז הבעיה היא לא בהבניה, הבעיה היא ומה עולה לכם כבר בראש? ההזדהות, כן, המילה האחזות והזדהות פה זה אותו דבר, לכל אחד מתאים קצת משהו אחר, ההתמצקות סביב, כן, כשעולה איזשהו זיכרון, או כשעולה איזושהי תפיסה מסוימת, וכמו שהיא עולה, היא מעובררת וממשיכה הלאה, אז אין שם רגע של דוקה. יש שם רגע שמשהו שמופיע וחולף. אבל אם הדבר הזה, תדמיינו איזה גל של איזה דימוי עצמי שעולה, כן, ומיד מהתודעה עושה, היא לא נותנת אותו להמשיך ולחלוף, היא מתמצקת סביבו. היא מתמצקת, היא מתקבעת, וזה ההאחזות, וזה הרגע של הדוקה. אז זה הויפסנה. זה לראות, כן, התרגול של הויפסנה זה לא רק ההשקטה והנוכחות ותשומת הלב, הם הקרקע שאני אתחיל לראות מה מייצר את הסבל ברגע הזה. להתפכחות גם לטבע של הדברים, וגם לראות את הדוקה, ואת המקור של הדוקה ממש ברגע הזה. והבודה, כן, הוא אומר בצורה מאוד מאוד פשוטה, המקור של הסבל המנטלי זה ההאחזות, זה ההזדהות, זה ההתמצקות סביב מה שקורה בחוויה שלנו. הבנו? שמענו את זה מיליון, הבנו? עכשיו השאלה האם הפנמנו. כן, זה כמו הראיות, כן? זה אחד הלימודים הכי פשוטים, אין באמת, ילד בן, אין לי ילדים, איזה גיל אפשר להבין הראיות? אני מדבר אל הגף, איזה גיל? וואו, יכול להיות, כן, אבל יש, יודעים משהו מתי, מאיזה גיל קטן מאוד? אז זה יכול להיות גם גיל 4, 5, כן. אז הבנו ברמה מסוימת הראיות בגיל 4 ו-5, האם הפנמנו את זה שזה הטבע של הדברים. כן? אז אנחנו יודעים שהאחזות או הזדהות או התמצקות היא מקור לדוקה, האם אני באמת ובתמים רואה את זה בלייב, כשזה קורה, אני רואה ישירות, הנה הדוקה והנה המקור לדוקה. כשהבודה נותן את ההנחיה הזאת בסאטי פטאנה סוטה, הוא בעצם אומר, בחוויה עצמה אני יכולה לראות אידם דוקם, זה דוקה, אני רואה את הדוקה. עכשיו אני רואה מה המקור לדוקה עכשיו, לא כאיזה רעיון קונספטואלי. ואיך עכשיו אני יכולה לשמוט את המקור לדוקה הזאת. את התנועה של ההתמצקות, של ההזדהות, של ההיאחזות. זה התרגול. כל הזמן מה שאנחנו עושים זה זה. הלך לי דף, רגע. הוא עף? תודה, מירי. קפצתי קדימה ואני רגע חוזרת אחורה. אז אחד הדברים היפים בניסוח של ארבע אמיתות, זה שזה ממש בנוי כתיאור של התהוות מותנית. מי שמכיר את המונח הזה, מי שלא, אז תעשו כזה תיוק לאחר כך. למי שמכיר את המונח, שהוא מונח מאוד מרכזי, הוא מופיע בכל מיני אופנים. בעצם הכל זה התהוות מותנית. אז הניסוח של ארבע אמיתות בעצם אומר, נכון, תטמו את המעיניים, כן? כדי שיוכל להיות בקשר תחושתי עם ההתהוות המותנית, ברגע הזה שמתוארת שתי האמיתות הראשונות קודם. בעצם כל הארבע. כשיש היאחזות, כשיש התמצקות, כשיש הזדהות עם משהו בחוויה, יש דוקה. כשזה יש, זה יש. כשאין היאחזות, אין התמצקות, אין הזדהות, אין דוקה. פשוט, לא? אבל בחוויה הישירה אפשר לראות את זה, נכון? שזה תשומת הלב רגע אחרי רגע אחרי רגע. מה אני רואה? כשיש היאחזות, כשיש הזדהות, כשיש התמצקות, במשהו בחוויה שלי. רגש, תחושה, מחשבה, עמדה, השקפה, תפיסה, יש דוקה. כשמשהו נשמט, מרפא, מתרווח, לרגע אחד אין דוקה. לרגע אחד, מה שאג'ן בודדסה קורא לו, הניבנה הרגעית. הוא המציא מושג, הבודה לא אמר שיש ניבנה ככה, הוא לא קרא לניבנה הרגעית, אבל זה יופי של מושג. כן? כי כשהרגע הזה, כשמשהו נשמט, שההזדהות, שההאחזות, כן? שההתמצקות סביב משהו מתרככת, כן? ויש את התנועה שמרפאה ומתרווחת, לרגע אחד, אין דוקה, זה רגע של קולינג, כן? ככה הוא קורא לזה, הניבנה הרגעית, רגע ש... שאין, ששכח, משהו המרחב שבו הצמאון נשמט, מה יש שם? רגע קטן של חופש. נכון? אין מישהו שיושב פה ולא חווה את זה, לפחות עשר פעמים ביום? לפחות. יכול להיות שהרבה הרבה יותר. נכון? תנסו רגע לחשוב, תעררו רגע ברגעים, כשזה נשמט והיה רגע שלא הייתה הזדהות, לא הייתה היאחזות, לא הייתה התמצקות, רגע של קטן. עכשיו, למה יש כוח מאוד גדול בתרגול מתמשך ואינטנסיבי, שהוא באמת אינטנסיבי? כי כל מה שאנחנו בעצם מתבקשים לעשות בתרגול זה להביא תשומת לב לרגע שמשהו מתמצק, ואיך אפשר להרפות. וככל שאני עושה את זה עוד רגע, ועוד רגע, ועוד רגע, אז הרבה פעמים יש הרבה יותר רצפים של חופש. ביום יום זה נורא קשה לנו. כל כך הרבה דברים תופסים ומושכים אותנו, שההתמצקויות שלנו וההזדהויות שלנו הרבה יותר חזקות. כאן, כשמשהו בהסחות הדעת, יש הרבה יותר אפשרות שהתודעה לאט, 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 יותר בנוכחות, יותר מרפא, ויש הרבה יותר רגעים קטנים שהופכים להיות יותר רצפים של חופש. רגעי ניבן הקטנים. אני רוצה להזמין אתכם גם לשים לב, לראות משהו מאוד מאוד משמעותי שמלמד משהו על החוויה שלנו. כשיש היאחזות במשהו, תנסו רגע להעלות איזשהו רגע של היאחזות או התמצקות. אני מאוד מאוד, אתם שמים לב שאני אומרת את המילה התמצקות? אני מאוד מאוד אוהבת את המילה הזאת, לפעמים הרבה יותר ברורה בהקשר עם המקום שכאילו מתמצק סביב משהו, כן? Solidify. תנסו רגע להעלות איזשהו רגע של התמצקות או הזדהות או היאחזות במשהו היום. איזשהו מחשבה או השקפה או איזשהו רגש או סיפור. שים לב שההאחזות וההתמצקות הופכת את החוויה הרבה פעמים להיות הרבה יותר אינטנסיבית. זה לא רק שזה דוקה, אלא הכל נהיה יותר חזק. אמפליפיי. הרגש נהיה יותר חזק, המחשבה נהיית יותר דביקה. התחושה לפעמים מתעצמת. שמתם לב לזה? ואם לא שמתם לב, אז זה משהו שצריך לראות אותו עוד פעם ועוד פעם. ומה קורה כשהתנועה הזאת של ההאחזות מתרופפת? שמשהו בהתמצקות יתרקח? מה זה שלווה? מה זה איזון? מה זה יציבות? מה זה שקט? פתאום משהו קורה בחוויה, נהיית יותר ויותר שקטה. לפעמים יש פחות תחושות, פחות דברים. משהו נהיה יותר שקט. מה זה שקט? נכון? הקשר הדוק בין האינטנסיביות, לא רק הדוקה, אלא גם האינטנסיביות של החוויה, קשורה קשר הדוק לתנועה שמתמצקת סביב משהו. כשמשהו מתרכך, משהו נהיה יותר שקט, יותר, איך נקרא לו, אוורירי? מילה טובה, אוורירי? תשאו לעצמכם את המילה. מה קורה ברגע הזה שיש פחות את ההתמצקות? אז בעצם התרגול, אני ככה אגיד כמה נקודות שהן, שוב, ככה כדי לחזור ולהזכיר לנו, התרגול שלנו באמת, מתוך התשומת הלב, מתוך הפתיחות, לראות, פשוט לראות את האמיתות, יש היאחזות? נמאס לכם לשמוע את זה, אה? אני אגיד עוד פעם, אני אגיד את זה עוד הרבה מאוד פעמים. יש היאחזות? יש דוקה. אין היאחזות? יש פחות דוקה? אין דוקה. תלוי ברמת הלטינגו, כן? כמו המשפט של אג'ן צ'ה. If you let go a little, you will have a little peace. If you let go a lot, you will have a lot of peace. If you let go completely, you will have complete peace. גם ללטינגו שלנו יש רמות שונות. אז אחד זה ממש לראות את זה, לא כרעיון קונספטואלי, לראות את זה בחוויה שלנו. כשיש התמצקות, יש דוקה. כשאין התמצקות, יש פחות דוקה. אולי אפילו הדוקה מתמוססת. עוד אופן הסתכלות זה כשיש תחושה עצמי, כן, שההבנייה הזאת של העצמי היא מוצקה, מאוד ברור לי, אני, שלי, את, כן, הניסוחים הנורא, שנורא אהבת אותם, נגדי, בעדי, בשבילי, כן, כל המופע הזה, אז לראות את הקשר ההדוק, בין התמצקות והאחזות לתחושת עצמי ודוקה. וכשיש פחות האחזות, פחות התמצקות, יש פחות עצמי, פחות דוקה. שמתם לב לזה? זה גם ספקטרום. כן? אז מה זה העצמי הזה בכלל? יש הרבה האחזות, יש הרבה עצמי. יש פחות האחזות, יש פחות עצמי. יש המון התמצקות, יש איזה עצמי מאוד מוצק, יש כזה משהו מאוד חזק, יש פחות התמצקות, פתאום מי אני? אז מה זה אני הזה בכלל? הממשות שנראה לנו של הדבר הזה, כאילו קיים שם דבר קבוע ומוצג, זה אני. כן? ככה אני. יש התמצקות, יש ככה אני. יש התרווחות והרפאיה, פתאום יש, מה אני? איזה אני? רגע, מה? איפה אני מתמקמת? אז ההתבוננות הזאת, היא מלמדת אותנו גם משהו כל כך עמוק על המופע הזה שאנחנו קוראים לו אני, וכשהוא ממוצק, הוא גורם מרכזי לחוויה מאוד מאוד מצומצמת, של נפרדות, של קושי. אז אתמול סימי נתנה את התרגול של להוציא את המילה אני. כן? זה נורא מעניין, לא שיחקתם עם זה, במקום מיד להגיד אני בודדה, נכון? מה, איך אפשר לעשות שינוי? יש בדידות. שחקו עם זה, זה תרגול נורא משמעותי, זה מעניין כמה המילה עצמה ממצקת. כמה הרבה אני אומרת אני, 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 אני בפנים, ועצם המילה ממצקת אני, 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 אני. וכשאני מוציאה את המילה אני, ואני אומרת, יש בדידות, יש פחד, יש כעס. מה קורה לחוויה? כשאני מוציאה את המילה אני ומכניסה, רק מכניסה מילה אחרת, לא עשיתי כל כך הרבה. מי שיחק עם זה היום? תרימו את היד שנראה אם שכחתם. צריך לשים את ההנחיה ו... אז בואו ניקח רגע הרהור. ככה תמצאו לעצמכם תנוחה נוחה. מה מאפשר לי להרפות אל תוך הרגע? אפשר לשים לב אם התמצקנו סביב משהו. תחושה, עמדה, מחשבה, עייפות. איך אפשר לרכך? יש עייפות. יש מחשבה. יש תחושה. מזמינה אותנו לעורר בדמיון ובחוויה התחושתית שלנו רגע, אולי מהיום, של נוכחות פשוטה שהניחה, שהתרווחה לתוך הרגע. היא פשוט הייתה עם רגע של צליל או מראה או תחושה או צעד או עמידה או ישיבה. משהו בצימאון להיות, בצימאון לא להיות, בצימאון שיהיה אחרת, נשמת. על הטעם הזה של הנגיעה של חופש. לא השתנה כלום חוץ מאשר משהו נשמת. בהשתוקקות שיהיה אחרת, שיהיה משהו אחר, נשמת. אקריא לכם את ההנחיות של הבודה לבהיה. ככה עליך להתאמן בהיה. בנראה יהיה אך ורק הנראה. בנשמע יהיה אך ורק הנשמע. במורגש יהיה אך ורק המורגש. בנתפס יהיה אך ורק הנתפס. ככה לך להתאמן בהיה. כאשר בשבילך רק הנראה יהיה במה שנראה. רק הנשמע יהיה במה שנשמע. רק המורגש יהיה במה שהורגש. רק הנתפס יהיה במה שנתפס. אז בהיה, אינך עם זה. כאשר אינך עם זה, אתה לא בזה. כאשר אינך בזה, אינך כאן, שם או ביניהם. אכן, זהו סופם של אי הנחת, הכאב והסבל. מישהו התעורר? כי בלימוד הזה בהיה התעורר. מי שמכיר את הלימוד הקצר הזה שהולך ישירות, כן, לנוכחות הזאת, שלא מעמיסה את ההתמצקות סביב החוויה. אז זו הנחיה ככה שאני אזכיר לנו אותנו גם מחר, איך אפשר ללכת עם ההנחיה הזאת שבנראה רק הנראה, בנשמע רק הנשמע. אז אני רוצה להגיד כמה דברים נוספים על התרגול. יש לכם עוד כוח? אתם... כן? אפשר לעמוד, אם... אפשר להתנער רגע, לעשות איזה תנועה, עורר. אוקיי. רגע, אני אשתי אותו. יש משפט נוסף מאחת הסוטות שאני מאוד אוהבת, שהבודה אומר, מי שנאחזת אינה חופשייה, מי שאינה נאחזת, חופשייה. עוד פעם ההתהוות המותנית. ויש משפט של ג'וזף גולדסטיין, שהוא באמת משפט, הוא אומר ככה, זה לא משנה במה אנחנו לא נאחזות. זה לא משנה במה אנחנו לא נאחזים. אתם יודעים, זה כאילו צריך שנייה רגע, נכון? זה לא משנה במה אנחנו לא נאחזות. תחזיקו את זה, הנחיה, כי זה באמת לא משנה. זה הנחיה כל כך משמעותית, כי בהנחיה הזאת, אני חושבת שהוא שם, שם לנו מין איזה מראה, לראות שקל לנו להבין שעדיף לנו לא לאחז במחשבה כואבת, נכון? או באיזה זיכרון מכאיב, או באיזשהו רגש מצמצם, נכון? זה ברור לנו. אבל מה עם התחושות הנעימות? ומה עם הצלילות שפתאום הופיעה? ומה עם העונג הגדול שפתאום נחווה? זה לא משנה במה אנחנו לא נאחזות. אתם איתי בזה? זה טריקי. כי התודעה קשה לה מאוד לא לאחז בנעים. זה ככה הזמנה בשבילנו בשלב הזה בריטריט לראות שגם החוויות הנעימות וגם הבהירות וגם היציבות וגם השמחה, כמו כל דבר, הם מופיעים ונעלמים. יש להם תנאים ונסיבות, וכשהתנאים והנסיבות מתפוגגים, הם מתפוגגים. והחופש, שוב, הוא לא בדבר עצמו. הוא בתודעה שלא אוחזת. בשום דבר. כלום. יכולים לחוש את הטעם של החופש? אני גם חושבת שאי אחזות זה לא... זה לא איכות. התודעה שלא אוחזת בדבר. חופשייה לקבל בברכה את הנעים ואת הלא נעים. את הכואב ואת המענג. את המשמח ואת המצער. היא חופשייה. אפשר לחוש טיפה? אתם חשים את הטעם קצת? קצת. שוב, אם לא היינו חווים את זה, לא היינו ממשיכים לתרגל. לא היינו ממשיכים, גם אם לא ידענו להגיד את זה ככה, או זה לא היינו מנסחים את החוויה הזאת ככה, אבל אם לא היינו חווים וחוות, שדרך כל הטיפוח של כל האיכויות האלה, התודעה נהיית מרווחת, ויש לה רגעים שהיא פשוט לא אוחזת. בסדר מה שבא, בסדר מה שהלך. גם איזה חופש בתודעה שלא אוחזת. אז זה לא משנה במה אנחנו לא נאחזות. אז ככה לסיום, אני רוצה להציע לנו לראות את התרגול כולו, לא כתרגול לחופש, אלא תרגול של חופש. משהו קטן בניסוח. זה לא תרגול לחופש עתידי. במובן מסוים זה גם, כן, אם חושבים על ההתעוררות, כן, החופש האולטימטיבי, אז גם איזושהי תנועה שאנחנו מחזיקים אותה, אבל... אני ממש מציעה להחזיק באמת את הניסוח הזה שזה תרגול של חופש עכשיו. לא למשהו עתידי, עכשיו. ואז תמיד השאלה, כל מה שאנחנו, כן, כל מה שואלים אותי, האם כתבתי את זה בהתחלה, עכשיו זה עולה לי, שואלים, רגע, יחזו אותי משהו שהוא לא בסדר? זה משהו פסול? לא ממש שאלו את הבודה את השאלה הזאת ככה, חבל. אבל בשאלות דומות ששאלו אותו, אז אני חושבת שהתשובה שלו הייתה אלינו לשאלה כזאת עם היחזות היפסולה, הוא אומר, זה בכלל לא השאלה. זה לא השאלה. השאלה אם היחזות גורמת לסבל או לרווחה. כן? האם ההתמצקות זה דבר פסול? זאת לא השאלה בכלל. זה לא השאלה הרלוונטית. האם התמצקות והיחזות והזדהות מובילים לרווחה או לדוקה? זו השאלה. זו פשוט השאלה. אז התרגול של חופש, כל מה שאנחנו עושים פה זה תרגול של חופש. הרגע שבו אני מביאה עיניים טובות לתוך מה שקורה, זה תרגול של חופש, כי זה רגע שההתמצקות סביב הסלידה או השיפוט התרקח. איך להגיד, התרקח או התרקחה? התרקחה, תודה. רגע שבו אני חוזרת לנוכחות בגוף, זה רגע של חופש. חופש מהריצות של המחשבות להתפרע. בחרתי להיות בנוכחות, בנראה רק הנראה. התחושה רק התחושה. התרגול של חופש עכשיו, זה לא כדי משהו עתידי. הרגע הזה הוא רגע של חופש. הוא חופש לא להיות מופעלת מכל דבר. החופש של הכוונה של המטה זה החופש מהתנועה שמיד נסגרת. אני מזכירה לעצמי הרגע שהלב יכול להיות פתוח. רק הכוונה עצמה היא רגע של פתיחה, היא רגע של חופש. חופש מהתנועה שמצמצמת, שסוגרת, שמפרידה. אני מצליחה ככה, כן? תרגול של הכרת תודה, נכון? הוא כזה תרגול של חופש. כי הוא חופש מהפרספקטיבה המאוד צרה של מה אין לי. נכון? תודה רגילה כשהיא מתמצקת, אז כל נהיה ממוצק לפרספקטיבה מאוד מאוד קטנה. מה שסימי דיברה על התנועה שפותחת פרספקטיבה. תרגול של הכרת תודה בעיניי הוא בעצם תרגול שפותח את הפרספקטיבה. קודם לשים לב מה אין, מה חסר, מה קשה. אני בעצם אומרת, רגע, מה יש? מה אפשר להגיד עליו תודה? והחופש הזה מההתמצקות על רק הדברים שהם אין לי, אבל גם יש לי. זה תנועה שפותחת. כמה זה חופש? והדבר האחרון זה, אני רוצה ככה להתייחס אליו בהקשר הזה, האיכות של הסקרנות זה רגע של חופש. כי ההפך מסקרנות זה התודעה שמיד יודעת משהו על החוויה. עולה משהו מיד יודעת, זה פחד. זה אני. כן. זה לא בסדר. זה כן בסדר. אני יד התודעה יודעת. רק נהיה לי תפס לי הצוואר להגיד את זה. כן? זה נורא מעניין לשים לב בגוף, איפה ההתמצקות נוכחת בצורה מאוד. אצלי זה הצוואר. כן? כל מה שיש לי בעיה הצוואר, צריך להגיד איפה את מתמצקת פה. כן? זה, לכל אחד מאיתנו יש את המקומות, אני מניחה את המקום המאוד ספציפי שאפשר ממש לזהות דרך הגוף, לכן ההתרווחות של הגוף היא בעצם דרך הגוף להרפות משהו בהתמצקות. כן? בלי בכלל לדעת מה בכלל הרפאתי שם, הרפאתי משהו, בטוח. אז האיכות של הסקרנות היא איכות הפוכה מאיכות של התמצקות שאומרת, זה זה. היא שואלת, רגע, מה יש כאן? מה זה התחושה הזו? מה זה רגע המגע עם הצליל? מה זה הסלידה הזו? מה זה ההשתוקקות הזו? כן? במקום יד לדעת עליה משהו, לקבוע עליה משהו, להתמצק, לאחז, להזדהות. כן? והזדהות היא כמובן גם תנועה של סלידה, היא לא רק התנועה שמחזיקה. אז ממש לראות את האיכות של הסקרנות כאיכות של אי האחזות. מה יש כאן? מה קורה פה עכשיו? אז אני אסיים באיזשהו קטע קצר של מורה שנקראת קאברלי מורגן. אתם יכולים ככה, איך שאתם, לא צריך להיכנס לאף תנוחה, להתרווח איך שאתם. נראות אם התמצקנו משהו, אפשר להרפות ההתמצקות. מה אפשר לרקח בגוף? אומרת, קאברלי מורגן, ככה תזכורת מאוד טובה ויפה לתרגול של חופש. החיים שלך משתנים כאשר הכוונה שלך היא להיות חופשייה ולא משנה מה. אז כל מה שמגיע לכיוונך הופך להיות הזדמנות להיות ערה. כל חוויה היא הזדמנות להיות חופשייה. כל כך מתחשק לי להגיד את המשפט של בועז אני חי ואני לא בטוחה שאני זוכרת אותו בעל פה. אני אנסה. משפט מהבודיזם הטיבטי. כן, כן. לו התודעה הערה שטרם נולדה תיוולד ותצמח וזו שכבר נולדה תמשיך ותפרח ולא תידח. עשיתי קצת שינוי. נכון? זה נורא יפה. כן, עשיתי איזו טעות קטנה. אני מחזיקה את המשפט הזה בלי לדעת את המילים. אז זה ממש, כן, נו, אז אני אגיד אותה עוד פעם, איך שזה יצא. כן, תעצמו עיניים ונתחבר לכוונה העמוקה הזאת. זו התודעה הערה שטרם נולדה, תיוולד ותצמח. וזו שכבר נולדה, רק תמשיך ותפרח, לא תדח. אני רואה את מירי. מה לעשות, אני גרועה בין דברים בעל פה. תלבואז. אז תודה רבה על ההקשבה. ואני מציעה לצאת ככה עם...